Chatzer. Din Chatzer was a din modo the Vonnegut Muzal. Misadacha, call him a say Muzal. Call him Musak, she is Chatzer, she will low, Sliach classy, Vola dam chai, she will be Batea Kinyana Vore, then can pull luck, ya Chatzer nim Sashama, the Chatzer lo Sashum Davar, the Chirosh Batsma. ובתורה יש פסוקים, יש לימודים, ועברנו על הלימודים, יש לימוד בחצר של גט, יש לימוד בחצר של גנב. והגמרא מנסה להגדיר מה זה חצר, ויש מחלוקת כנראה אם זאת שליחות או מדין יד. הגמרא אומר שלטמן דפולק, שהחצר הוא מדין יד, והמחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש בדף י"ב הוא משהו אחר, ב-י"ב זה משהו אחר. ואז הגמרא מעמידה כל מיני תנאים לחצר, והיא לא מבססת את התנאים האלו על הפסוקים. הוא אומר שחצר X לא קונה, וחצר Y לא קונה. אני לא יודע בכלל למה. אז כבר ראינו שחצר למשל מהלכת לא קונה. ולא בדיוק ברור למה חצר מהלכת אינה קונה. אז ראינו שלפי כמה ראשונים כי חצר דומה ליד, וחצר מהלכת לא מספיק דומה ליד. זאת תוצאות בדף ת' עמוד ב'. ראינו שחצר, הדבר היחיד שראינו זה חצר מהלכת. חקרנו בשבוע הקודם מה זה חצר מדין יד. האם יד זה יד ממש, כאילו הדבר תפוס ביד האדם, או שיד זה לא שליחות, כי למרות שהגמרא מציגה טרמינולוגיה כל כך שונה, בסופו של דבר, הפער הלכתי בין חצר מטעם יד וחצר מטעם שליחות הוא פער מאוד קטן. שחצר מטעם יד זה גם בעל כוחו, בגיטין, וגם בקטנה שאין לה שליחות. חצר מדין יד זה גם בקטנה וגם בעל כוחה. אז אני לא חייב להגיד שחצר מטעם יד זה יד ממש, אני יכול לומר שחצר מטעם יד זה יותר משליחות. זה משהו אחר, מה שהגדרנו, רשות אחרת. אז זה מה שהיינו עד עכשיו. ראינו גדרים בסיסיים בדין חצר, ראינו דוגמה אחת של חצר שפסולה לכל ילמה, השאלה למה חצר מהלכת, זה בדף ת' עמוד ב'. ראינו בראשונים כבר שתי מחלוקות, מה זה חצר מטעם יד. מחלוקת תוספות ורמב"ן בבבא בתרא בחצר מטעם יד בהקדש. ומחלוקת רשב"א ורייבד בגיטין דף ע"ח. מה הדין שחצר מטעם יד באדם יושן? אם החצר בכל זאת יכול להיות יד, לפי הרייבד כן, לפי הרשב"א לא. ובאמוראים ראינו בעצם שלושה דיונים מרכזיים. דיון אחד, מחלוקת אולה ורב הושעיה בגידין, האם חצר מטעם יד דורש שהאישה תעמוד ליד החצר, דבר שנחזור אליו בשיעור שלנו. מחלוקת שנייה בין אביי לבין רבא, בדף גידין דף כ"א, האם חצר מטעם יד דורש שהחצר תהיה של הקונה לפני העסקה? לפי רבא, אפשר לתת את הגט או את החפץ בתוך החצר של האדם ולקנות את החצר, ואז החצר הופך להיות של הקונה וגם החפץ קנוי לו. ולפי אביי הוא לא בדיוק חצר מטעם יד, כי יד שייך לאדם בלי קשר, גם בעל כורחו של אדם. ומחלוקת שלישית, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם יש חצר מטעם יד רק לקטנה בגיטין, או שילפינן מגט למציאה וילפינן מקטן או קטנה לקטן. זאת סקירה של הדינים של חצר שכבר ראינו. עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה שמנה וגם סוגיה כבדה, והייתי אומר אולי הסוגיה הכי מרכזית בדין חצר, חצר משתמרת. באיזה מידה החצר צריכה להיות משתמרת? למה צריכים משתמרת? מה הגדר של משתמרת? ומה הכאב של משתמרת? וכאן אנחנו מתקרבים לנקודה מאוד מאוד עמוקה. עד עכשיו הדיון שלנו היה מה אופי הנציגות של החצר עבורי, אם החצר הוא מטעם יד או החצר הוא מטעם שליחות. אם זה מטעם יד, איך להגדיר אותו? אם זה מטעם שליחות, גם אז נצטרך להגדיר מה זאת השליחות. אבל יש שאלה יותר עמוקה שתמיד הזכרתי אותה, מה פעולת הקניין של החצר, מה החצר עושה? איך החצר קונה? גם אם עניתי שליח, השליח צריך לבצע. מעשה קידושין, מעשה גירושין, מעשה קניין, מעשה... לא סתם ממנה שליח ו... הוקוס פוקוס הדבר נעשה, אני ממנה שליח לבצע פעולה. גם אם החצר הוא היד שלי או השליח שלי, מה המעשה קניין של החצר? זה הנחנו שזה סוג של קניין, אבל לא היה לנו את האינפורמציה, את הדדה, להתחיל לנתח את השאלה הזאת. אולי הסוגיה הזאת תעזר לנו להיכנס גם לשאלה הזאת. אז הסוגיה מתחילה, קודם נמפה, ואחר כך נתחיל לנתח. הסוגיה מתחילה בדף י' א' עמוד א', כדאי לפתוח את הגמרות, י' א' עמוד א', ששם יש לנו בשורה שחצר קונה לידם גם במציאה. כן, מדובר במציאה, זה הנושא של פרק ראשון, מציאה, אם זה שניים אוחזין בעבידה, במשנה ראשונה, אם זה אחד רחוב ואחד מנהיג, המשנה בדף תת, שהובילה אותנו לדיון של מיגד הזכי לנפשי זכי נמי לחברי, אם זאת המציאה של דף יוד עמוד א', שאדם ראה את המציאה ונפל את המציאה, אז הוא לא קונה מדין דלת אמות, אז שואל את הגמרא למה לא, והתשובה היא כי בנפילתו הוא גילה שהוא לא רוצה דלת אמות, אז יש לנו את המשנה הרביעית של המציאה. כל משנה היא פתח לנושא חשוב. משנה ראשונה מכניסה אותנו לדין המוצאים מחבר עליו הראייה וחלוקה, משנה שנייה מכניסה אותנו לדין מגיד הזך לנפשי נסך אינם לחברי, משנה שלישית מכניסה אותנו לדין דלת אמות וקצת קצת פרומו של חסר, ומשנה רביעית בדף י' א', מכניסה אותנו עמוק לדין חצר. מה קורה במשנה דף י"א ומן א'? יש דבר שרץ בשדה שלי, אז אם הוא רץ חופשי, איזה ציפור או צבי, אז הוא לא נמצא תפוס בתוך חצרי, הוא רץ, הוא עובר, אז אין כאן מה לדבר, אין כאן קניין חצר. אז ראו אותן רצין אחר מציאה, נקרא את הספר, היצבי רץ כדרכו, או שהיו גוזלות מפריחים, ואמר, זכת לי שדאי, לא אמר כלום. כי החפץ לא נמצא בתוך השדה. החפץ רק עובר את השדה, כי העוף פורח, הצבי רץ, למרות שפיזית, כרגע החפץ ממוקם, מיקום זה לא מספיק. צריכים איזו תפיסה, קפיאות, הימצאות, נוכחות. אז אין לי שום דרך לקנות דרך החצר שלי, כאילו החפץ לא ממוקם בכלל בחצר שלי. מה שאין כן, אם הצבי שבור, העוף שבור והצבי שבור, העוף לא פורח ומדדה, אז שם בעיקרון החצר יכול לקנות עבורי, אבל אני חייב להגיד משהו, זכת לי חצרי, ואז אני קונה דרך החצר. אז שוב פעם יש בשורה במשנה, שחצר קונה לידם במציאה. למרות שבשליחות היה לנו מחלוקת, האם שליח יכול להגביע מציאה עבור חברו, אולי יש בעיה של חב לחרידי, כנראה שבחצר אין בעיה של חב לחריני. במידה והחפץ נמצא בחצרי, כי העוף לא פורח כרגיל, ואז אני קונה דרך החצר. כאן אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, מכיוון שאין גדר ואין מחיצות לחצר, זה שדה פתוח, אז מכיוון שהחצר איננה משתמרת, כי אין כאן גדר, אז במקום חצר משתמרת, הדרך היחידה לקנות, אמר רב יהודה אמר שמואל, והוא שעומד בצד שדהו. צריכים שאדם בעל השדה יעמוד ליד השדה. אם הוא עומד ליד שדהו ואומר תקני לי שדהי, שדה שלי, אז הוא קונה את העוף, הוא קונה את הצבי. שואל את הגמרא, למה הוא צריך לעמוד שם, ותקני לי שדהו גם אם הוא לא נמצא? אמר רבי יוסי בר חנינא, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. כאן רבי יוסי בר חנינא אומר שני חידושים. שחצר של אדם קונה גם כשהוא לא נמצא, ולא כשהוא לא נמצא, אלא גם כשהוא... אתה עושה אנמיות, מישהו? מה החידוש רבי יוסי בר חנינא? גם לא יודע. אז גם כשהוא לא נמצא לא יודע, אבל בכל זאת לא צריך להיות ליד החצר. אז למה רבי יהודה משמואל דרש אצלנו שאדם יעמוד ליד החצר, רבי יוסי בר חנינא אומר חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ושלא בנוכחותו. אז הגמרא מחלקת, וזה החילוק שאמרתי לפני כן, הני מילי מתי חצר של אדם קונה לו לגמרי? בחצר המשתמרת. אבל חצר שאינה משתמרת, היא עומד בצד שדהו, אם היא לא, לא. סליחה. אז זאת החלוקה של הגמרא. חצר משתמרת קונה לידם גם כשהוא לא נמצא, רבי יוסי בר חנינא. חצר שאינה משתמרת, המשנה שלנו, שדה בלי מחיצות, רק אם הוא עומד ליד שדה. אוקיי. עכשיו הגמרא מנסה להוכיח מדין שכחה. הגמרא תצטט לנו משנה בהלכות שכחה, והיא חושבת שיש להביא הברייתא ויש להביא ראיה. בסוף הגמרא דוחה שאין ראיה, שכל הברייתא היא סביב דינמיקה פנימית של שכחה. זה לא יכול להכריח שום דבר. אז בואו פשוט נקרא את הברייתא מהר כדי לראות את רצף הגמרא, לא לדלג, אבל בסופו של דבר נזיז את הברייתא הצידה, והברייתא לא כל כך תשפיע על הסוגיה. קצת אפשר מה חשבה הגמרא בברייתא, אבל המסקנה הברייתא היא דין פנימי של שכחה. מה אומרת הברייתא? הברייתא עצמה היא קצת מוזרה. ומינא תימר דחצר שאין משתבר שעומד בצד שדהו איני לא לא דתניא, היה עומד בעיר ואומר יודע אני שאומר שיש לי בשדה, אני יודע שהשארתי דבר בשדה עבור הפועלים, הפועלים שכחו. יכול, אוקיי, יכול, לא יהיה שכחה. תמוד לומר ושכחת אומר בשדה, כנראה שזה כן שכחה. בשדה ושכחת ולא בעיר. רגע, משמע שזה לא שכחה, כי הגוף נמצא בעיר. הגוף הקש, אמרתי, יכול לא יהיה שכחה. חישתי אומר שאם הוא כבר בעיר, והוא לא שכח, הוא השאיר לפועל, ופועל שכח. התחילת הברייתא משתמע, שהייתי אומר שזה לא שכחה, אז אני מצפה שתבוא פסוק ולהגיד שזה כן שכחה, אמה הביא שכחה. ונסב לגמרא, בשדה ושכחת ולא בעיר. אז הכל המגמה של הברייתא, להגיד שזה כן עכשיו שכחה, אם הוא בעיר, והפועלים שכחו, אבל מהפסוק, מהדרשה, משמע שזה לא נחשב שכחה. אז יש כאן איזו סתירה פנימית לתוך הברייתא. אז מה אלו לאו הכי כמר? איך לתרגם את הברייתא? כנראה שכך לתרגם את הברייתא. בשדה, אם אדם נמצא בשדה שכוח מעיקרו, הוא שכח את האומר, אז בטוח שזה שכחה ושכחה. זכור, אם הוא לא שכח, הוא זכר את האומר, הוא הניח לפועלים. ולבסוף שכח. ואחר כך, אחרי שהוא נלך לפועלים, הוא שכח, או הפועלים שכחו, אבל שכחה בסוף, בהתחלה לא הייתה שכחה, אין שכחה. אבל זה לא שכחה, כי הוא עדיין נמצא בשדה. מהי טיימה? כיוון דקוי דגבה, הבה לחצר וזך סלו. אז אף על פי שבסופו של דבר הוא כן שוכח, והשכחה הסופית כן מגדירה את זה כשכחה. ואז כשכחה זה הפקר, בסדר, זה הפקר, אבל הוא עומד ליד השדה, והשדה קונה עבורו. מה שאין כן, אם הוא כבר הלך לעיר, אז היא לא עומד ליד השדה, השדה לא תקנה לו, כי היא לא עומד ליד שדה שאינה משתמרת, ואז זה הופך להיות שכחה בשכחה הסופית. ככה חושבת הגמרא להבין את הברייתא. מי ששכח בסבב ראשון כשהוא עובר בשדה, ברור שזאת שכחה. מה הוא לא שכח, אבל השאיר לפועלים, ואחר כך חל איזה שכחה. שכחה של פועלים, שכחה של אדם, לא משנה כרגע איזה. אז כאן הברייתא מחלקת. אם הוא עדיין נמצא בשדה, בסדר, ששכחה סופית מפקירה את התבואה, והוא קונה דרך החצר כי הוא עומד ליד החצר. מה שאין כן, אם הוא כבר פרש לעיר, אז השכחה חלה, הדבר נעשה הפקר, ואז הוא לא קונה כי הוא לא עומד ליד חצרו, ויש לי ראיה מהברייתא שאני דורש שדה משתמרת. זאת אומרת, לא, זה לא ההבנה. אוקיי? ממאי דילמה גזרת הכתוב הוא דבסדה נהבי שכחה ועיר להבי שכחה אמר כבר. אז אמרת הגמרא לא, זה בכלל לא קשור לקניין חצר ולא קשור לדין הפקר. מי שעומד בשדה זה כן נחשב שכחה, לא נחשב שכחה, מי שעומד בעיר זה לא נחשב שכחה. אני לא יכול לדייק שום דבר על קניין חצר אינה משתמרת כשאדם עומד ליד חצר. אז רק כדי שתבינו למה שכחה נכנס לתמונה, אבל בסופו של דבר הגמרא שוכחת מהברייתא של שכחה. היא לא רלוונטית להוכיח האם שדה קונה כשאדם עומד ליד שדה שאינה משתמרת. אוקיי, okay. עכשיו מתחיל האקשן. האקשן של הסוגיה סביב הסיפור של רבי גמליאל והזקנים. היו באונייה, היו בספינה, רבי גמליאל זכר שהוא לא הפריש תרומות ומסרות. אז הוא רצה להעביר את המסרות שלו לרבי יהושע בן חנניה הלוי, ואת המעשר עני שלו היה שנה שלישית לרבי עקיבא, גזבר עניים, אז הוא הזכיר להם את השדה, המקום שעליו מונח התבואה. אוקיי? מקומו מוזכר לו. זה תחילת העמוד הבא. השואל את הגמרא, שורה שלישית, לכי רבי ישוע ורבי עקיבא בצד שדהו שמגמליאל היו עומדים, כנראה שהשדה שמגמליאל היה שדה בלי מחיצו. חצר שאינה משתמרת, הפתרון היחיד זה עמידה ליד, והקונים פה היו על הספינה, אז הנה רואים שאין לקנות. אז אומרת הגמרא אחרי כל מיני דיונים, שורה שמינית, רבי גמליאל, מיטלטלי אגף מקרקי הקנה להם. אני פותר את הברייתא, שוב פעם לא קשור לחצר, העברת תרומות למעשרות הייתה דרך קניין אגב. הוא הזכיר להם את הקרקע, ואגב, השכרת הקרקע, הוא העביר להם גם את התרומות ומעשרות. ושוב פעם, אין לי שום דרך להוכיח מהברייתא, לא לחשוד, לא להוכיח, בדין קניין חצר, כי בברייתא קניין חצר לא התבצע. אוקיי, okay. ככה מתרצת הגמרא, ובנקודה הזאת אני יכול לסגור את הסוגיה. תזכרו את זה, כי ייתכן שתהיה אמורה בהמשך שיחזיר אותנו לנקודה הזאת. בנקודה הזאת אני יכול לסגור את הגמרא. כשיש דין חצר משתמרת, כשאין חצר משתמרת אני דורש אדם עומד ליד, אני לא מחלק בין מציאה לבין מתנה. המשנה שלנו עסקנו במציאה, במעשה של מגמליאל מדובר במתנה, הקנאה, לא מציאה. אני לא מחלק, כל הקושיה מונחת על העובדה שאני לא מחלק בין מציאה לבין מתנה. זאת הסיבה שאפשר לקשות על המשנה מהברייתא. והתשובה בברייתא, למה אני לא דורש עומד ליד חצרו? בגלל שלא מדובר במעשה קניין חצר. מדובר בקניין אגב, לא חצר. נקודה. רב פאפה יוצר את הבעיות בסוגיה. רב פאפה נכנס לתמונה, רב פאפה אמר, מדלי כמה שורות, דעת אחרת מקנשני. אי אפשר לשרות את המשנה שדורשת או חצה משתמרת או עומד ליד חצרו, לסיפור של החכמים ששם יש הקנאה. במשנה מדובר במציאה. במציאה זה קניין חד צדדי, אין מקנה. בסיפור שמגמליה מדובר בהקנאת תרומות ומסרות, מתנה, מחירה. שם אני לא דורש עומד ליד חצרו. דעת אחרת מקנה שני. למה? לא ברור. למה דעת אחרת מקנה אותו בא במקום עומד ליד חצרו, חצר משתמרת? זה נצטרך להבין. אז הגמרא שואלת נגד רפאפה, רגע רפאפה. אתה כל כך משוכנע שבדעת אחרת אני לא דורש או חצר משתמרת או עמידה ליד החצר, הרי בגט, שזה סוג של דעת אחרת מקנה, זה לא מציאה, זה אדם מגרש את אשתו, ושם דרשנו עמידה ליד חצר. אתה לא יכול לתרץ את הסיפור של מגמליאל, שמכיוון שיש דעת אחרת מקנה, אני יכול להשתדר בכל חצר, גם פתוח, גם בין אדם ליד חצר. כי בגט אני דורש מי שעומד ליד החצר. אז רפאפה או הגמרא מנסה להגיד, לא, 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 גט זה בעל כורחה. מכיוון שזה בעל כורחה, אני לא, זאת הסיבה שאני דורש עמידה ליד החצר. אבל באותו סיפור שמגמלי על הקנת תרומות, שזה לא בעל כורחה, אז שם אני לא דורש חצר משתמר או עומד ליד החצר. שואלת הגמרא, ארבע שעות לקראת הסוף, עליו קל וחומר הוא. מה גט, דהית בעל כוחי, ובכל זאת אני דורש עמידה ליד החצר או חצר משתמר, אז קל וחומר בהקנאה. אז שוב פעם לא פתרנו את הבעיה של רבי גמליאל. אוקיי? אז רב פאפה ניסה לחלק בין מציאה למתנה, והגמרא הפריחה את החילוק שלו דרך גט. ואז הפכתי את התמונה שלנו לתמונה של שלושה מקרים. עכשיו יש לי מציאה, מתנה וגט. לא חשבתי על גט, לא דיברנו על גט, במשנה יש מציאה, בסיפור שמגמליאל יש מקטנה, הקנאה, אבל הגמרא הכניסה את גט לתוך התמונה, ואז יש שלישייה. ובשלב הזה, התירוץ של רב פאפה על הסיפור, למה לא לדרוש עמידה ליד חצר או חצר משתמרת, התירוץ של רב פאפה לא מוכרת, לא מקובלת. ועכשיו בסופו של הגמרא נכנס רבשי. ולא ברור בכלל אם רבשי מנקה את השולחן ונותן תשובה אחרת לסיפור של מגמליאל, או שרבשי מתקן את התשובה של רפאפה. זה בכלל לא ברור. אם הוא מקבל את החילוק של רפאפה בין מציאה לבין מתנה, שמציאה נדרש חצר משתמרת או עמידה ליד החצר, כי אין דעת אחרת מקנה, ומתנה אני לא צריך אותו. I get. הוא יגיד משהו אחר בגט. אבל הוא ישאיר את ההבדל של רפאפה בין מציאה לבין מתנה, שבמתנה אני לא כל כך דורש חצר משתמרת או מידה ליד החצר, או שרבשי מנקה את השולחן, דוחה את רפאפה, שולל את ההבדל בין מציאה לבין מתנה, בשניהם אני דורש חצר משתמר, ונותן איזו ספרה, למה בגט אני גם דורש חצר משתמר. ונותן תירוץ אחר לברייתא, לסיפור של גמליאל. זה בכלל לא ברור ברבשי. זה סיכום של הגמרא. עוד פעם, משנה, עדכון של הגמרא, המשנה דורשת חצר משתמרת, הברייתא אומרת, אוקיי, אבל אם אתה עומד ליד, הגמרא מוסיפה, שאם אתה עומד ליד שדך, זה מספיק במקום חצר משתמר. קושיה מרבן גמליאל, תירוץ של רפאפה, דחיית תירוץ רפאפה במקרה של גט, הדוגמה של גרשן, ואיזושהי תשובה סופית של רבי אשי, שלא בהחלט ברור מה הכוונה של רב אשי. שימו לב שדברי רב אשי מתחילים עם המילה אלה. אז אם ראיתי שמחר נגיע לרב אשי, מה הכוונה אלה אמר רב אשי? בדרך כלל המילה אלה מהווה איזו תפנית, שאני עובר למשהו אחר. אוקיי? היום אנחנו ננסה להבין את הסוגיה בלי קשר לרבשי. נצטט ראשונים שמסבירים את רבשי, כי הרבה ראשונים מחכים עד רבשי להסביר את דבריהם, אבל נעבור את הגמרא בלי להתייחס לרבשי. נעמיד איזה מבנה, לפני איזה מבנה איך להבין את הסוגיה, ואחר כך נראה מה רבשי עושה למבנה הזה, כי אחרת יהיה לנו בלבול גדול בסוגיה. אוקיי? כפי שאמרתי לכם, יש כאן שתי תשובות בגמרא. תשובה אחרת ששוללת את הברייתא, ואומרת הברייתא לא עוסקת בחצר בכלל, ואז אני לא חייב לתרץ את הברייתא, הברייתא עוסקת בקניין הגב, או תשובת רפאפה שמחלקת בין דעת אחרת מקנה לבין לא דעת אחרת מקנה. אוקיי, זאת אומרת, לפי התשובה הראשונה של הגמרא, שהסיפור של מגמליאל היה קניין הגב, ההכרעה הסופית היא, אני תמיד דורש חצר משתמרת, או עמידה ליד חצר, גם במציאה, המשנה, גם בהקנאה. למה בברייתא לא היה עמידה ליד חצר אינה משתמרת? כי שם לא היה קניין חצר. אבל מי שרוצה להקנות דרך קניין חצר, או חצר משתמרת, או עומד ליד החצר. רפאפה מחלק ביניהם. אבל אולי רפאפה, אני אומר בצורה גורפת, שכל קניין בין מציאה, בין מתנה, דורש חצר משתמרת, או עומד ליד החצר. רפאפה יחלק ביניהם, לא ברור מה יעשה רבשי, נראה מחלוקת ראשונים. אבל לפני שרפאפה עשה צרות, הגענו לדרך לפתור את הסיפור של גמליאל, ותמיד אני דורש חצר משתמר, ושם לא השתמשו בקניין חצר. אוקיי? שאלות לפני שנתחיל את הניתוח? אוקיי, עכשיו נתחיל לנתח את השאלה. למה חצר אינה משתמרת פסולה? וכמובן, איך עמידה ליד החצר פותרת הבעיה? כאן יש לנו איזה דיון דו-מימדי. אני לא סתם שואל למה חצר אינה משתמרת פסול. למה הוא פסול, אבל העמידה ליד פותר, מתקן. אז מה ראית בראשונים? מישהו ראה בראשונים? אוקיי. טוב, נחזור לשאלה המבנית שאני תמיד חוזר אליה. הבעיה בחצר יכולה להיות בעיה בנציגות של החצר, בקשר של החצר אליי, או לא בנציגות החצר, אלא בפעולת החצר. אז איזה בעיה בנציגות החצר יכולה להתעורר בחצר אינה משתמרת? מה טוען הרש? מה טוען הריבש? בשיטה המקובצת זה רצבה שבין יצחק בר ששס. מה טוען השיטה המקובצת? שברגע שהחצר לא שומר טוב, אז קשה להגדיר את החצר כ... יפה, כשליחות. יפה, מצוין. הבעיה זה בנציגות. חצר שלא מצליחה לשמור חפץ, היא לא חצר אמינה, היא לא חצר שאני סומך עליו. וכשאדם ממנה שליח, יש איזו החלטה שאדם סומך על אדם, מאמין ביכולת האדם. אז חצר, אני לא בוחר, כן, אני, הוא חצר שלי, אני לא ממנה אותה. ברגע שהחצר לא מספקת את השמירה הבסיסית, המינימליסטית, אז שאלות בקשר ליכולתו להיות שליח עולות. אז למשל, אני אנסה לעשות סקרין שייר. אז תן לי שנייה. אני אסגור פה ואני אפתח את זה. וואו, הרבה הרבה חלונות פתוחות פה. אוקיי. מצטט מהרצבה שמובא בשיטה מקובצת בדף י' ב' עמוד א'. כן. שואל, למה במציאה אין חצר כשליח וחצר אינה משתמרת? יש לומר, במציאה אין דעתו שתהיה חצרו שלוחו. כיוון שאינה משתמרת לדעתו. והכל יכולים לזכות בה. ולא סמכה דעתה. והרי הוא כאילו גילה בדעתו שאין רצונו שתהיה חצרו שלוחו. וכשהיא משתמרת לדעתו, אז סמכה דעתה. הוא מסתם מניח עלי שתהיה שלוחו ותקנה לו לזכותו. זאת אומרת, אני לא סומך ואני לא רוצה חצר כשליח אם החצר לא שומרת. יש כאן חידוש מסוים. מה החידוש? של הריבש, שמנסה לחסות קצת על הבעיה, על הפער שהוא מגשר. הוא אומר, אין לי דעת למנות את החצר כשליח אם החצר לא שומרת. מה נחש שאפשר לחלוק עליו? חצר מטעם שליחות, היא לא זקוקה ל... יפה, לדעת הבעלי. מי אומר שזה חצר מדין שליחות אין דעת מינוי של הבעלי? הרי חצר קונה לי אדם, גם שלא מדעתו. והייתי חושב שזה סוג שליחות שלא זקוק למינוי, כמו זכין או משהו אחר. אז מה אכפת לי שאני לא סומך דעת, השורה השלישית, לא סמכה דעתי? מה אכפת לי? החצר הוא שלי, הוא נעשה שליח שלי. לא מניתי, בסדר, מינוי שליחות זה משהו כשיש שליח רגיל, אדם, אבל לא חצר. הוא מנסה לחסות על הבעיה, כי הוא טוען, לא סמכה דעתי, והרי הוא כאילו גילה בדעתו שאין רצונו שיהיה חצרו שלוחו. מה הוא מוסיף פה? לא רק שאין מינוי חיובי, אלא... כן, הוא מתנגד, הוא מבטל. גם אם אדם נעשה שליח אוטומטי שלי, למשל בזכר, אני יכול לבטל אותו. כשאני שומע שהוא הרים לי איזה חפץ, אני לא רוצה את החפץ, אני יכול להתנגד. אז כאן הוא לא אומר רק שאין סמיכות, אין דעת, הוא אומר שאני גם מתנגד לכך. הלשון הזה נמצא גם כן ברש. נראה ברש, שפעם נראה את הרש עוד פעם בסוף הסוגיה, אבל רק כדי להוציא את הלשון מהרש עצמו. הרש בבב מציע ולמד א', פרק א', למד א'. הנה, דאי אפשר להיות מטעם שליחות. חצר שאינה משתמרת לא יכולה להיות שליח. דענן סעדי, שאין אדם רוצה שיהיו חפצה ביד שליח שאין משתמר בידו. אז הוא עושה את זה יותר אובייקטיבי. זה לא שאדם הספציפי מתנגד, אלא יש איזו הנחה כללית, דענן סעדי, שאנשים לא רואים בחצר שאינו שומרת כשליח טוב, כשליח שלהם. אז הוא קצת מפקיע את זה מהרצון של אדם. זה לא שאדם לא רוצה, או אפילו שאדם מתנגד. ענן צדי שאין אדם, אין אנשים בעולם. אני פוסל חצר מתפקיד של שליח, לא כי אלחנן מתנגד, או אלחנן לא מינה את החצר. מה אכפת לי אם מנית אותו? החצר שלך או השליח שלך. אלא התורה מגדירה שלוחים, ואנחנו אומרים ששלוחים זה רק חפצים שיכולים, או אנשים חפצים, כלים, שיכולים לשמר, להגן, לבצע את האינטרס של האדם. ברגע שהחצר לא שומרת, אז היא פסול אובייקטיבי מלהיות שליח. בין כך ובין כך, בין אם אני הולך על המסלול הסובייקטיבי של האדם הספציפי, בעל החצר, בין אם אני הולך על המסלול האובייקטיבי של הרש ושל אחרים, הפסול של חצר אינה משתמרת, היא פסול של שליחות. שהחצר לא מתאים להיות שליח. ואז, איך אני פותר את הבעיה? למה כשאדם עומד ליד חצרו, אז החצר כן קונה כשליח? אז ההבנה הפשוטה היא, כי ברגע שאדם עומד ליד החצר, וגם אומר, תזכי לי חצר, לפי הפשטות של המשנה, מה קורה? כי מגלה בית הדור שהוא כן רוצה אותו כשליח. אפילו אם אני אומר שבדרך כלל, התורה לא מגדירה חצר כזו כשליח, אדם יכול להגיד שהוא כן שליח שלו. גם זה נתון בשאלה, ונבדוק את השאלה הזאת. אם לא נקבל את הפתרון הזה, מה הפתרון האחר? בואו נגיד שחצר שאינה שומרת היא חצר פסולה, חצר פגומה, חצר לקויה, היא לא יכולה להיות שליח. אז למה המידה ליד החצר פותר את הבעיה? לא ש... כן? יפה. אז אני קופץ מסלול אחר. אני עכשיו לא אומר שהחצר הוא שליח, ומניתי את החצר כשליח. לא. עכשיו... חצר שאינה שומרת לא יכול להיות שליח בכלל. כשאני עומד ליד החצר, אני לא זקוק למסלול של שליחות. תמיד תהיה לי את המסלול של יד, וחצר משום יד, כל דבר שנמצא בחצר, כאילו הוא נמצא בידי. זה נסתכל למרץ השם בראשונים. אוקיי? אבל אם הבעיה היא בעיה של שליחות, יש דרכים קלות לפתור את הבעיה. וכל הבעיה שישוב פעם, אין גמרא, אין אף גמרא, שאומרת שהבעיה של חצר משתמרת זאת בעיה של שליחות. זה ראשונים שמסבירים את הבעיה. נראה שזה אולי תמון בדברי רב אשי בסוף הסוגיה, אבל ברגע שהפכתי את הבעיה לבעיה של שליחות, יש הרבה דרכים לפתור את הבעיה. עמידה ליד החצר מגלה דעת, או עמידה ליד החצר הופכת את החצר ליד שלי. בואו נסתכל בגמרא בבבא קמא, שהוספתי היום במקורות, ונשמע צליל לגמרי אחר של חצר שאינה משתמרת. זה גמרא בבבא קמא, מם תת עמוד ב', ומי שיש גמרא או אונליין כדאי לראות, אני גם אשים אותו בסקרין שייר. כן. הגמרא מדברת על משכון של אדם שמת. מי קונה במשכון? האם הבעל החצר שבה נמצא המשכון, יכול לקנות. זה מאוד מעניין במשכון של גר, כי גר אין לו יורשים. אז בגר, מי שיבצע את הקניין הראשון, אז הוא יקנה. אז אולי אם, בוא נגיד, אני הייתי המלווה של הגר, הגר חייב לי כסף. הוא נתן לי משכון, הוא נפטר, אז אולי אני קונה את המשכון אוטומטי, כי המשכון ממוקם בחצר שלי, והחצר יבצע את המס הקניין. אז הגמרא דוחה, משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר, ובא ישראל אחר והחזיק בו, זה קנה כנגד מאותיו, אז המלווה, הוא יקנה את החלק במשכון שהוא חייב, לא הגר חייב לי 100 שקל, אז אני, 100 שקל בתוך המשכון שלי, כאילו גבית את 100 שקל שלי, אבל שער השווי אני לא קונה, זה קנה את השער. הישראל האחר שבא בביצע מעשה קניין, בואו נגיד, הגר חייב לי 100 שקל, היה איזה אוטו בתוך הבוסך שלי, אז אני, והוא נפטר, האוטו, אני קונה 100 שקל של האוטו, אבל מי שעשה מעשה קניין על אוטו, הוא יקנה את השאר. שאלת הגמרא ואמרי, למה בעל החצר לא יקנה את כל המשכון? תקני לחצרו. האמר רב יוסי ברב חנינא, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. אמרי, הכה במאי עסקינן דלתא. Ha'Yisrael lo nimtza liyad ha'chatzer, v'ha'chatzer lo mishtamert. Okay. Matzav domeh, v'mishnatenu, chatzer lo mishtamert, im adam lo nimtza, ze lo ikneh, rak im hu nimtza. Ma she'nora ma'anyen, ba'gmara po, ze ha'tosefet milim, she'in lanu b'shum gmara acheret b'shas. Derech agav, in arbe gmarot b'shas she'ah, מצאת התורת את הדין חצר שאינם שתמר. זה אפילו שלושה ארבע גמרות פשס. למה חצר שאינם משתמר ואין אדם נמצא ליד החצר, למה הוא לא קונה? כל היכה דאית לדידי, די בוי מקני קוני, קניה לינה מחצרה. כל היכה דלת לדידי, די בוי למקני לא מצי קוני, חצר נמי לא קניה. אם אני לא נמצא, וכמובן החצר לא משתמר, כי מדובר כאן בשני התנאים. אם יש תנאי אחד, או חצר משתמר או שאני נמצא, אז אני כן קונה. כשגמרא אומרת שבעל החצר לא קונה, מדובר שהוא לא נמצא וחצר לא משתמרת. אז כשאין אף אחד מהם, כל היכה דלתא לדידי, אני לא נמצא והחצר לא משתמרת, איבוהו למקנה לא מוצי קוני, חצר אינה מלא קניה. חצר אינה משתמרת, ובעל החצר לא נמצא, משתמע מהגמרא כאן, שהבעיה היא לא בשליחות החצר, אלא במעשה קניין של החצר. מכיוון שאני לא נמצא, וחצר לא משתמרת, יש חיסרון בקניין, לא בשליחות. אתה שומע את המילים של הגמרא? הגמרא לא תעלה את הבעיה, את הבעיותיות פה בשליחות. כל אחד יאית לידי, אם אני נמצא, או החצר משתמר, איבוי מקני, אני יכול לקנות אם אני נמצא, גם החצר יקנה. אבל אם אני לא נמצא, אני לא יכול לקנות בידי, בעצמי, והחצר גם לא משתמרת, אז החצר זה לא קונה, חצר נמי לא קניה. משתמע, רבותיי, שיש לנו בעיה יותר שורשית. הבעיה שחצר אינה משתמרת. היא לא ביכולת החצר לעבוד שליח, כי אף אחד לא יסמוך על חצר כל כך פיגומה ולקויה ומבובלת. לא משנה איך אני מגדיר חצר, גם אם חצר הוא יד, גם אם חצר הוא שליח, החצר צריכה לבצע מעשה קניין. ומה זה מעשה קניין של החצר? תפיסת החפץ, שמירת החפץ, הגנת החפץ, נפריד ביניהם. אבל ברגע שכל החצר חשוף, וכל החצר גלוי, ואין גדרות, ואין מחיצות, והצבי רץ כדרכו, אז אין כאן פעולת קניין. תגיד שהחצר הוא כן שליח, נחלוק על הרצבש, נחלוק על הרש, החצר הוא שליח אוטומטי, יפה, אבל מה עשה השליח שלי? יש לי שום קניין. יש כאן בעיה ביסודית. הבעיה זה לא ביכולת החצר להיות שליח. גם אם החצר תהיה יד, איזה קניין מתווה, איזה פעולה נעשית, כשהחצר כל כך פתוחה. וזאת תהיה בעיה הרבה יותר מקיפה. בעיה ראשונה אפשר לפתור אותה, כל מיני דרכים, קפיצת מסלול ליד, אני יודע, גילוי דעת שאני כן רוצה אותו כשליח. ברגע שיש לי חצר אינה משתמרת שאין לה שיניים, אז יהיה כאן בעיה מאוד מאוד מקיפה, וזה באמת השם נראה בסוף הסוגיה בביטויים, עד כמה הבעיה הזאת תקיפה, מה כיף הבעיה. וקודם כל הבעיה הראשונית תהיה איך אני פותר את הבעיה בזה שאני עומד ליד החצר. אם הבעיה של חצר אינה משתמר את זה, החצר לא יכול להיות שליח, מי שעומד שם, הוא מפעיל יד, או הוא מגלה רצון שהוא כן רוצה בחצר כל כך פגומה. אם הבעיה של חצר אינה משתמר את זה במה הסכנים של החצר, מה זה עוזר שאני עומד ליד חצר שאינה משתמרת? אז מה הפתרון? מה רש"י אומר בדף י"א? לא שומע ביד. יפה. רש"י טוען, י"א עמוד א', רש"י ראשון בגמרא, יעמד בצד שדהו, עכשיו היא משתמרת על ידו. הרש והרצווה שאינם זקוקים לחידוש של רש"י, ורש"י, כפי שנראה, יגביל את זה, אבל לפי רש"י, עמידה ליד החצר זה לא עמידה, זה עמידה ליד החצר בדרך שהוא שומר בתוך החצר. אם אני עומד שם, אבל החצר כל כך גדול שאני לא יכול לשמור בתוך החצר, מה זה עמידה ליד החצר לפי רש"י? אני עומד ליד החצר ואני דורג שצבי השבור לא ירוץ מתוך החצר והחפץ יישאר שם. אני נמצא שם כי אני חלק מהחצר, אני המחיצות. כי בדרך שהצבי ינסה לברוח, אני אעצור אותו. בדרך שהעוף מנסה לדדוג מחוץ לחצר, אני אמנע אותו. אני אפעיל איזה כל מיני כלים ולחצים ורעשים כדי לעזור לשדה, להיות שדה משתמרת. משמע מרש"י שהבעיה היא לא בעיה של שליחות. כי אם בעיה של שליחות, למה רש"י מוכרח לומר שהשדה הופך להיות חצי משתמרת על ידו. הוא נמצא שם ואז הוא מגלה דעת. הוא נמצא שם ואז... יש דרך אחרת, הרבה יותר יצירתית ושאפתנית, ואולי נוכיח, אולי לא נוכיח. אם הבעיה בקניין החצר, שלחצר אין שיניים, לעשות מעשה קניין, מה זה עוזר שאדם עומד ליד החצר? לא שמעתי, מה? מי אמר? מי מדבר? אבי, כן, מה רצית לומר? תחדד את זה, ברגע שאדם עומד ליד החצר, לא החצר קונה, דרך החצר. יש פה מעשה קניין אחר. האם קניין חצר ישתנה, האם אדם עומד או אינו עומד? לא נציגו את החצר. כבר אמרנו שכדי שהחצר תהפוך להיות ידי, אז אני צריך לעמוד ליד החצר. ואני אומר, שבלי קשר למה הגדר של החצר, אם אני עומד ליד החצר, אז אני שומר דרך החצר, כן? אם אני מושך חפץ דרך איזה כפפות, או דרך איזה חבל, זה גם עכשיו משיכה. אז אם אני תופס חפץ דרך החצר, וזה, אולי זה יחשב מעשה קניין של אדם. אז אני צריך אולי לבדוק אם זה קיים בראשונים. אבל אתם, אני מקווה שאתם רואים עד כמה שהדיון פה בסוגיה משתנה לפי סוג הבעיה. אם הבעיה זה שליחות, אז בואו נגיד זה מאוד קל לפתור את הבעיה. הוא עומד ליד החצר, או שהוא מעניק שם שליח לחצר פגום, או שהוא קופץ מסלול ומפעיל את החצר מטעם יד. אבל פתרנו את הבעיה הקטנה. ברגע שאני אומר שהבעיה הרבה יותר יסודית, חלק מה-DNA של החצר זה לתפוס חפץ, ואם החצר לא תופסת, אז מה החצר בכל זאת עושה? אז כדי לפתור את הבעיה אני דורש הרבה יותר, ואז הבעיה יותר מקיפה, כפי שנראה בסוף הסוגיה, אולי גם במתנה, גם בדעת אחרת מקנה אותו, כי אם נחצר, אין כאן תפיסת חצר. אוקיי, אז זה השלב ראשון של הסוגיה. מה הבעיה של חצר אינה משתמרת? בעיה בחצר ואיתם שליח, או בעיה במעשה כעניין של החצר? היום, בהמשך השיעור, נסיים את השיעור, נעשה שני דברים. קודם כל נבדוק את ההשלכות של השאלה הזאת על ההגדרה של עומד ליד חצרו. מה זה עומד ליד חצרו? מה הכוונה? עומד ליד חצרו. נקודה שנייה, נתחיל לבדוק מה הגדר של חצר משתמרת. כדי לעשות את זה, נצטרך להיכנס יותר עמוק לתוך הסוגיה של רבי גמליאל. אז בואו נעשה איזה סיכור מהיר על הנושא של עומד ליד חצרו. כבר ראינו נפקא מינה אחת. האם עומד ליד חצרו זה אדם שעומד שם? או כפי שרש"י טוען, אדם שעומד וגם שומר. וגם הופך את החצר להיות חצר משתמרת. לפי הרש ולפי הרצבש, אני רק דורש שאדם יעמוד שם. לא דורש שהוא יבצע שמירה, שהוא יעזור בשמירה, יכול לעמוד שם ולאכול סנדוויץ', או ללמוד דף יומי. הוא עומד ליד החצר, הוא מגלה דעת שהוא אוהב את החצר הפגום שלו, הוא מגלה דעת שהוא אוהב שהחצר תהיה יד שלו, גם אם המחשבה שלו ככה מופנית כלפי משהו אחר, הוא צריך להפוך את החצר לחצר משתמרת. מה שאין כן, אם הבעיה של חצר משתמרת זה חוסר מעשה קניין על החצר, אז התרומה של אדם שעומד שם היא תרומה מאוד חיונית. או שאני הופך את החצר לחצר משתמר, או שאני מבצע את הקניין דרך החצר, עוד יותר חידוש. אבל אני לא נמצא שם רק כדי לגלות דעת שאני אוהב את ה... את הבעל מום הזה. יש לי חצר בעל מום, אבל בסדר, אני אוהב בעלי מום, אני מאוד מאוד סימפטי לחצר פגום, והוא יהיה שליח טוב. אני לא צריך רק להיות שם, או לגלות דעת, או להפוך את החצר ליד, אני חייב לבצע קניין, להפוך את החצר לחצר משתמרת. וזה מה שראינו ברשי. עוד פעם, רשי, דף י' א' ומד' א', היא עומד בחצר או אין, די עכשיו היא משתמרת על ידה. אוקיי. נפקא מינה אחרת, האם אני דורש עמידה ליד החצר בחצר אינה משתמרת, או עמידה בתוך החצר? מהגמרא שלנו משמע שמספיק שהוא עומד לצד השדה. מה לשון הגמרא? אמר רב יהודה אמר שמואל, והוא שעומד בצד שדהו. אז החצר אינה משתמרת, מספיק שהוא עומד ליד. ושוב פעם בקושיית הגמרא מרבי גמליאל, וכי שואל את הגמרא רבי ישוע ורבי עקיבא, בצד שדהו שבגמליאל היו עומדים? אם עמדו בצד? אז משמע שבחצר שאינה משתמרת מספיק ליד. אבל בגמרא בגיטין משמע שאני דורש יותר. בגמרא בגיטין בדף עין זין, שוב פעם שם מדובר בגט, אז יש אולי נגיע בסוף הגמרא לחלק בין גט לבין מציאה. הזורה גט לאשתו בדף עין זין, והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה. הרי זו מגורשת. שם משמע שאני דורש בתוך. אז אם אני דורש בתוך החצר, או מספיק ליד החצר. זה הדיון שראית במקורות, בנתיבות, בסמה. ושוב פעם זה מחזיר אותנו לשאלתנו. אם עמידת האדם זה רק לגלות דעת שהוא רוצה בחצר כשליח, אז אין שום דרך לדרוש עמידה בתוך החצר. אדרבה, אולי הייתי יכול להגמיש אפילו בפחות. אני יכול להגיד, גם אם אדם לא עומד ליד החצר, הוא עומד במרחק של 500 מטר מחצר, אבל רואה את החצר מחצי קילומטר, וכן, אני אוהב את החצר שלי, זה חצר אינה משתמרת, אבל אני רוצה שחצר תהיה שליח שלי. למה לא? אם כאן צריך שאדם יעמוד ליד בתוך, העמידה היא לא חשובה. זה ידיעת האדם, הסכם האדם, רצון האדם. אבל ברור שאף אחד לא ידרוש עמידה בתוך. זה ברור שלא. אם על ידי עמידת האדם אני הופך את החצר ליד, אולי כן. זה אולי מחזיר אותנו למחלוקת אולה ורושיה בדף עין זין עמוד ב'. אמר אולה, והוא שעומדת בצד ביתו ובצד חצרה. ורושיה אומר, אפילו היא בצפרי וחצרה בציפורי. אולה שהכי הקפיד על הדמיון של חצר ליד, הוא דרש איזו צמיחות והצמדה. הוא לא דרש בתוך, הוא עמד בצד, אבל אולי נגיד שכוונת אולה הייתה לא רק בצד, אלא בתוך ממש. סליחה. אם התפקיד של אדם שעומד ליד חצרו זה להניק שמירה, או לבצע מעשה קניין דרך החצר, אז יש מה לדון. אולי נגיד שהקניין שאדם מבצע דרך חצרו זה גם אם הוא נמצא בתוך החצר, ולא אם הוא נמצא בצד החצר. אני לא אומר שזה כדבר פשוט, אבל אני אומר יש פה מקום לחשוב. לפי הרש אין דרך בכלל להצריך עמידה בתוך. ככל שאני מדגיש ומגביר תפקיד האדם, והוא הופך את החצר למשתמרת, או שהוא מבצע קניין דרך החצר, אולי נדורש יותר בתוך החצר. זה מרצ השם, נראה כשהסוגיה מתפתח. אז דרך אחת לבחון את השאלה, זה לבדוק איך עמידה ליד החצר פותר חצר אינה משתמרת, ומה הדרישות של עמידה ליד החצר. רש"י שומר אינה שומר, ושאלה בתוך או לא בתוך, אני רק מפנה אתכם, כי זה היה במקורות, לרשי בערבין, דף צדיק ב', שם רשי אומר במפורש, שאני דורש, לפחות בגט, שאישה תעמוד בתוך החצר. כן, לא את זה באור, קטן, קטן, כן. נסתכל ברשי פה. מדובר בחצר בתוך חצר, אוקיי? אישה עומדת בחצר החיצונית הגדולה, וזרק לה בעל הגט לתוך קטנה, שתיהם שלה. הדתנן הזרק גט לאשתו, סליחה, לא עשיתי שירינג, סליחה. הנה רשי. אוקיי? הדתנן הזרק גט לאשתו, והיא בתוך ביתה ובתוך חצר הזה מגורשת, דווקא עומדת לתוכה באותה שעה. אבל אם אינה עומדת לתוכה, באותה שעה לא. יאב אגב דשאלה. בתוספות מביאים את רשי פרש בקונצ'וס בשתיהם שלה. אוקיי? אבל אינה עומדת בתוכה לא. צריך לומר, תוספות אומר שלפי רשי, הדקמינן התם בגיטין בגמר, והיא שעומדת בצד ביתה, דברי אולה, לאו אצל ביתה כאמר, אלא בתוך ביתה ממש כאמר. כי דקטני התם במתניתם בתוך ביתה. אז אני מדיף את הלשון של המשנה על הלשון של אולה בגמרא. אוקיי. לסיום, בואו לפחות נתחיל את הבדיקה השנייה. הבדיקה השנייה, שוב פעם לפני שנגיע לרפאפה, כי רפאפה נצטרך גם כן לבחון איך דעת אחרת מקנה פותרת שתי הבעיות. זאת אומרת, דעת אחרת מקנה, אני גם מסתפק בחצר שאינה משתמרת, בלי עמידה ליד חצר. בסדר, זה נשאיר לרפאפה. אבל כרגע, מה נחשב חצר משתמרת? מה נחשב חצר אינה משתמרת? הדוגמה היחידה שיש לי זה המשנה, שדה בלי מחיצות זה אינה משתמרת, כנראה ששדה עם מחיצות זה כן משתמרת. אז כאן יש כמובן את הגמרא של רבן גמליאל. שואלים הראשון, מה הבעיה בסיפור של רבן גמליאל? הרי מדובר בשנה שלישית, זאת הסיבה שהוא נותן את המעשר עני לרבי עקיבא, גזבר עניים, אין מעשר שני. בשנה שלישית כבר, כל התבואה נמצאת כבר בבית, באוצר, במחסן. מדובר בחצר משתמרת. רבן גמליאל מזכיר מקום בחצר משתמר לרבי עקיבא. לרבי יהושע. כל השאלה הייתה, אוי, בחצר שאינה משתמרת, אני דורש עמידה ליד החצר, וכאן הזקנים לא עמדו. מדובר בחצר משתמרת, וחצר משתמרת קונה לאדם שלא מידתו ושלא בנוכחותו, דברי בחנינה. זאת הקושיה הגדולה שראשונים מעלים נגד הגמרא. ויש בראשונים שתי דרכים לתרץ את הקושיה. יש רבנו תם שהשיטה המקובצת מביאה, שם נאמר בגמליאל יש לו שיטה בישלמי שאפשר להפריש את התרומות המעשרות בשלב מאוד מוקדם, אפילו בשדה, ואולי זה בגמליאל לשיטתו, שכל התרומה הייתה עדיין בשדה, חשוף, בלי מחיצות. אבל הפשטות מדובר במחסן, מקום מוגן, לא בשדות, כבר הביאו את התרומות ואת השיבולים לתוך הבית, לתוך המחסן, לתוך החצר. אז יהיה פשוט. התבואה ממוקמת בחצר משתמרת. אחר כך הזכירו מקום בחצר משתמר לרבי עקיבא, לרבי יהושע. מה הבעיה? אז היום נעסוק בתשובת התוספות. תוספות בבבא מציעא טוענים שאף על פי שהדברים מוגנים מבני הרבים, בכל מקרה, התבואה אינה מוגנת מבני ביתם של רבן גמליאל. בואו נחזור לגמרא כאן. שנייה. טוב, צריך לסגור אותו. בואו נסתכל בתוספות פה, בדף י"א עמוד ב'. ואם תמר, בעלה התפועה הייתה בבית אושר בגמליאל, כמובן חבי שלמי, פרק ג' דמייסרות, בבית אושר בגמליאל היה משתמר. ויש לומר, כאן התשובה של תוספות. לגבי זקינים, לא היה מסתבר. שלא היה הפסק בין תבואתו לתבואתם. נכון, יש מחיצה. נכון, התבואה נמצאת בתוך חצר מגינה ושומרת ובני רבים אינם יכולים לגשת לתבואה. אבל אין הפרדה בין התבואה שאמורה להיות של הזקנים לבין תבואת בני ביתם של הגמליאל. ובני ביתו של הגמליאל יכולים לגשת לתבואה ולקחת את התבואה שאמורה להיות של הזקנים. שוב פעם, לא ברור בתוספות מה הבעיה כאן. הבעיה כאן זה אין הפסק בין התבואות, שכל התבואות מעורבבות, או שאפילו אם יש מקום לתבואת מגמליאל ומקום אחר לתבואה שהוא מייעד לזקנים, אבל בני ביתו של מגמליאל יכולים לגשת ולקחת את התבואה. בואו נקרא את התוספות לפי הבנה שנייה. אם אני לא טועה, זאת ההבנה של התוספות בגיטין. בואו נעבור לגיטין דף אינטד, שם גם כן תוספות מעלה את השאלה. כן, וכי בצד צדרון, אף על פי שהתבואה הייתה בביתו של מגמליאל שהיה משתמע, כי מוכח בישלמי, מכל מקום, לא הביה משתמרת לגבי זקנים מפני בני ביתו של רבן גמליאל. כאן תוספות יותר מדגיש, לא חוסר הפסק בין תבואה לתבואה, אפילו מי יש הפסק. התבואה של מגמליאל ששומע לעצמו הוא בפינה אחת של חדר. והתבואה שהוא מייעד לזקנים הוא כבר בפינה אחרת, ואותו מקום הוא הזכיר לאותם זקנים. אבל בני בית יכולים לגשת ולקחת. לפי התוספות רואים דבר מעניין. שבעיה בחצר אינה משתמרת, היא לא בעיה של שליחות. מדבר פה בחצר מחיצות. והחצר מגין נגד כל העולם. כנראה שתוספות הבינו שבעיה של חצר זה בעיה שהחצר צריכה לשמור חפץ בצורה בלעדית עבור הבעלים. וכאן החצר, הבית של רבי גמליאל, שומר את החפץ נגד בני רבים, אבל היא לא מגינה על החפץ של הקונה, שכאן הם הזקנים, נגד בני ביתו של רבי גמליאל. מכיוון שאין כאן שמירה טוטלית, אין כאן מעשה קניין. אני מוסיף את החלק הזה. כן, תוספות מובילים אותנו בכיוון. יש הגנה, יש תפיסה, יש מחיצות, אבל אין שמירה טוטלית בלעדית. כי אף אחד, 99% של אנשים בעולם לא יכולים לקחת, החצר הזה לא ביצע הגנה טוטלית נגד בני ביתו של רבן גמליאל. אני מבין שלפי התוספות, הבעיה בחצר אינה משתמרת. היא בעיה במעשה קניין של החצר. ונקודה נוספת. מעשה קניין של החצר זה עוד שמירה. הייתי יכול לומר מה זה מעשה קניין של החצר? לא שמירה אלא, מישהו יכול להגיד מילה אחרת, לא שמירה אלא. מה זה מעשה קניין של החצר? לא שמירה והגנה אלא. תפיסה, הכלה, קונטיינמנט, זה שהחצר מכילה, לא שומרת. חצר בלי מחיצה, כפי שאמרתי בתחילה, בכלל לא מכילה. תגידו, החפץ עובר, הצביר רץ כדרכו, אין מחיצות שיעצור. החפץ אפילו לא נמצא, לא נתון בתוך החצר. תראה, מה זה קניין החצר? כל חפץ הנתון בתוך חצר שלי נקנה לי. ככה תורה גזרה, אני אומר את זה בצורה אפילו יותר חדה. בקניין חצר אני לא דורש מעשה קניין. אני רק דורש שיוך, שהחפץ שייך לחצר שלי. החצר הוא הלוקר שלי. כל חפץ שנמצא בתוך החצר שלי, הוא נהיה שלי. יהיה מעשה קניין. כי אין גם אדם שיבצע מעשה קניין. בחצר שאינה משתמרת, אין אפילו שיוך. כי הדבר עובר ועוד מעט יצא. כי אין מחיצות שמכילות. אם אני חושב ככה, אני לא יכול לקבל דברי התוספות. נראה שיש תירוצים אחרים, אחר תירוץ הרמב"ן, תירוץ הרשב"א. התירות של התוספות, במיוחד לפי התוספות בגיטין. לפי התוספות, כאן אני מחדש, אני מרחיב. לפי התוספות בבבא מציע, אז אפשר לומר שלפי התוספות בבבא מציע, הבעיה זה לא חוסר הגנה נגד בני ביתו של גמליאל, הבעיה כאן שיש כאן תערובת. כי כל התפועות מעורבבות. אין כאן הפסק ביניהם. ואז תוספות אומרים, מה המעשה הקניין של חצר? החלה, שיוך, אבל כאן התבואה של אותם זקנים לא משויכים, לא משויכות לחצר, כי הן מעורבבות בתוך איזה מיכל יותר גדול של תבואות. כדי שחפץ בתוך חצר יהיה משויך, אני דורש שיש חפץ עם מקום שלו ועם זהות שלו משויך ל... לא יודע אם אתם רואים את הדוגמאות שלי, אני צריך לבטל את הסקרין שלה. כן, אני צריך שהחפץ נמצא בצורה בלעדית על מקום ספציפי, ואז הוא משוייך, ברגע שהוא מעורבב עם כל כך הרבה דברים אחרים, ויש תרובה ואין הפסק בין החפצים, אז אין חפץ, אין שיוך. אז הבעיה של התוספות בבבציע הייתה שאין הפסק בין תבועת רמגמליאל לבין תבועת הזקנים. אז אני לא בהכרח בתוספות בבבציע צריך להבין שהמייסה קניין של חצר הוא מייסה שמירה. אני לא דורש מייסה שמירה, אני דורש הימצאות. נכוחות, שהחפץ נוכח בתוך החצר, נוכחות. אבל בתוספות בגיטין, וכך הבין רוב ראשונים, הבעיה זה השמירה. לא משתמרת לגבי זקנים מפני בני ביתו של רבן גמליאל. הבעיה זה לא שאין הפסק. הבעיה שאין שמירה. למה תוספות אומרים את זה? נראה במשך. יש את הבעיה של דף קוף ג' שהסוחר, גם נמצא בתוך חצר המזכיר, ובכל זאת לא מהווה איום, וזאת הדרך של התוספות להבין אותו, בעצם שנראה גם בהמשך. אם אני אומר שהבעיה בחצר משתמרת זה חוסר שמירה נגד בני ביתם, בדרך כלל אני מזכיר לך את כל החצר. אז אין רשות לאחרים, בני ביתי, להיכנס לחצר. אם אני לא נמצא ואני מזכיר את החצר שלי לאביעד, ואני מזכיר את כל החצר לאביעד, אז עכשיו הבנים שלי חוקי לא יכולים להיכנס כי החצר סחורי לך. כאן הבעיה הייתה שהזכרתי רק חלק מהחצר. ובתוך אותו בית, תחת אותה תקרה, היה מקום של משפחת רבי גמליאל ומקום של הזקנים. משפחת רבי גמליאל יכולים בקלות לעבור ולקחת את התבואה כי הם תחת אותו גג והם ייקחו אותה. אז בתוספות משמע שהבעיה בחצר זה שמירה, הקניין בחצר זה שמירה, ובעיה בחצר אינה משתמרת שאין שמירת החפץ ואין מעשה קניין, ואז מצאנו ראשון שיגיד לנו שהבעיה בחצר אינה משתמרת, זה לא הנציגות והשליחות, אלא המעשה קניין, שאין לחצר שיניים. אם ירצה השם מחר נתחיל עם הרמב"ן והרשב"א, ונראה איך הם פותרים את הבעיה. למה? יש בעיה כאן, הרי התבואה הייתה בחצרה של רבי גמליאל. ולמה הגמרא מקשה? טוב, אז הקול שלי ככה הגיע לסוף, אז בואו נסכם. בואו נסכם שלי השאלה. אז ראינו שיש בעיה שחצר אינה משתמרת. לא ידוע לנו מה הבעיה, אבל ידוע לנו שיש לפחות שתי פתרונות אופציונליים. פתרון אחד זה עמידה ליד החצר, פתרון שני אולי לפי רפאפה דעת אחרת מקנה. כמובן נגיע לרפאפה ולא ברור בכלל מה יעשה רבשי לסוגיה. אוקיי, מה הבעיה? אז הדרך הקלה היא להגיד שהבעיה היא של שליחות. חצר שאינה שומרת היא חצר פגומה. תן לי שנייה. ואדם לא יוצא את החצר הזה כשליח. ואז באדם שעומד ליד חצרו, אני אפתור את הבעיה בכך שאני רוצה את החצר כשליח, או שאני קופץ מסלול להפוך את החצר ליד. אם הבעיה זה לא נסיגות החצר, אלא פעולת החצר, הרבה יותר קשה לפתור את הבעיה בעומד ליד החצר, ואז הדרישות של עומד ליד החצר הרבה יותר מחמירות, כן, אני אסיים עוד שנייה, ואפילו אם יש לחצר מחיצות, ברגע שהחצר לא שומר עבור אדם, אז אין כאן מעשה קניין. טוב, מקווה שמרית השם מחר נקיים שיעור בזמן הרגל ב-11:30, לפי המקורות שהוספתי. לבריות לכולכם, לבריות. תודה, תודה. Mm.